ברוכים הבאים לפרק 30 וחגיגי של פודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים, והיום עם המאמנת לזוגיות והתפתחות זוגית, הבעלים של מרכז לאהבה, זוגיות מעשית, הדר זוהר, ברוכה הבאה.
איזה כיף שאני פה.
איזה כיף שאת. ככה, לפני שעלינו לשידור ולהקלטה, דיברנו על הדבר כזה שנקרא זוגיות מעשית. עכשיו, אני התלוצצתי ואמרתי שהרבה פעמים בזוגיות יש את האשמה של מה עשית.
או יותר מה עשית.
או מה עשית.
כי בדרך כלל צר לי פה שלא ייצאו נגדי כל הנשים, אבל הנשים יותר מאשימות בזוגיות מגברים. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו רואים אותו כל הזמן. אבל מבחינתי זוגיות מעשית, כמו שאמרתי, זה לא מה עשית, אלא זוגיות מעשית שהכל בעזרת ה... עשייה שלנו, וההתנהגות הנכונה, וההתנהלות הנכונה, והתודעה הנכונה, יכול להיות מושלם, ויכול להיות לנו זוגיות נהדרת. זאת אומרת, זה למקום טוב, המעשית.
זה יפה. אז היום אנחנו ככה נפתח את הפלונטר של הדבר, שנקרא זוגיות או יחסים, זה דבר מסובך, וקצת נקליל את זה.
אוקיי.
אז מאיפה מתחילים בזוגיות? מה קורה שם? למה זה כל כך מסעיר, למה זה מוציא מאיתנו כל מיני שדים, זיכרונות ילדות, פרדיגמות, מה זה אימון לזוגיות?
אז קודם כל, למה זה מסובך? בוא ניקח את המשפט של הפסיכולוג אריך פרום, שמדבר בעצם על זה שאהבה, זוגיות, זה שני אנשים שנהיו אדם אחד, ועדיין צריכים להתנהל כשניים, ואין מסובך מזה. וכאן כל הציפיות והאכזבות, ובעצם אם מבחינתי אנחנו נהיינו זוג, אני מצפה שאתה תדע מה אני חושבת, ומה אני מרגישה, ואיך אני רוצה את הדברים, ואיך אני רוצה שתחזר אחריי, ומה אני רוצה שתעשה, אבל אתה לא קורא מחשבות מן הסתם, אז אני מתאכזבת באופן קבוע, ואז יש לי הרבה תלונות, והתלונות מביאות טענות, ומכאן כל הבלגן. ובסוף, בסוף, בסוף אנחנו רוצים שמי שאיתנו, ירפא את פצעי הילדות שלנו, שנשארו אי שם מגיל שנתיים, שלוש, שנה, אבל זה לא באמת קורה, בטח לא בעידן שלנו, שכל אחד מגדלים אותו, להיות האדם שהוא הכי חשוב בעולם. נכון, כמה אומרים לנו, הכי חשוב שתעשה מה שאתה אוהב, הכי חשוב שתעשי מה שאתה אוהבת, הכי חשוב שתהיה מאושרת.
ואז שאתה עושה מה שאתה אוהב, מה אומרים לך?
בזוגיות, בוא נגיד מה אומרים לך.
מה אומרים בזוגיות?
סליחה, אבל איפה אני?
אבל
אוקיי?
איפה?
אני לא רוצה עכשיו שאתה תלך עם חברים, אני רוצה שתהיה איתי בערב.
את יודעת מה זה אני בלטינית?
מה זה אני?
אגו.
אז הנה, בבקשה. אז ומה מנהל את הזוגיות שלנו?
האגו, האני.
יותר מבכל מקום
איפה
אחר.
איפה אני? למה לא רואים אותי?
נכון.
אז זה חתיכת ספגטי ופלונטר, ומגיע אלייך זוג. כן. עם הספגטי הזה ופצעי ילדות וזיכרונות, והוא לא רואה אותי, והיא לא מקשיבה, ואני מגיע אחרי והיא לא, ו... איך ניגשים לדבר הזה? זה להיכנס לחיים של בן אדם, אבל בהארדקור,
נכון.
של זוג, של משפחה.
אז בוא נעשה שנייה הפרדה. קודם כל, אלינו, למרכז, מגיעים שתי האפשרויות. האחד זה אנשים שרוצים למצוא זוגיות,
כן.
והשניים זה אלה שהם זוגות. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי אלה שרוצים למצוא זוגיות, ובאים לתהליך מקדים של מציאת זוגיות, אז כנראה שהם ייכנסו לזוגיות באופן כזה, שהאגו לא ינהל אותם, והם יהיו במקום טוב, והם כבר מההתחלה עוברים איזשהו תהליך שמכין אותם לדבר הזה שנקרא זוגיות שהוא מורכב. אני חושבת שזה הדבר הכי מורכב. למה זה הכי מורכב? מישהו מולי שם לי 24 שעות מראה מול הפרצוף שלי על כל הדברים שקשה לי עם עצמי. זה העניין, כל הזמן שמים לנו מראות על הדבר הזה, ואני צריכה להגיב אליהם. ויש את הזוגות שמגיעים. זוגות בדרך כלל מגיעים, אתה יודע, אחרי כמה זמן שמתחיל ביניהם משבר?
שהם על קירי תרנגולת בדרך כלל.
וכמה שנים בממוצע? אחרי תחילת המשבר ביניהם?
אני מהמר 7 שנים.
וואו, יחסית היית קרוב, 6 שנים. שש שנים שאנחנו בתוך משבר, ואז הולכים לקבל עזרה. עכשיו, מה קורה לנו? אנחנו מכירים את עולם ההתפתחות האישית וכו'. כשבן אדם מגיע אחרי 6 שנים, שמשהו לא עובד.
והוא רוצה פתרון אחרי המפגש הראשון.
בדיוק. ועכשיו, ואם אפשר שגם הפתרון הזה יהיה לכל החלקים בתוך הזוגיות שלו והחיים שלו. קודם כל מגיעים בנקודה כזו שכבר, אני תמיד אומרת, בוא נבדוק שאנחנו לא בקו המת, כדי שנראה שיש מה לעשות, שאתם עדיין רבים
שיש
אפילו.
שיש דופק.
בדיוק, שיש שם משהו לעשות איתו. אבל מה אנחנו עושים? בעצם בשיטת זוגיות מעשית, אנחנו קודם מפרידים את הזוג. מה זה אומר? אנחנו לא מקבלים זוג ביחד לתהליך. אנחנו מקבלים את כל אחד מבני הזוג בנפרד. למה? אם אדם בממוצע, זוג בממוצע מגיע, אחרי מספר שנים של משבר, מה יקרה בתוך חדר האימון?
הם יוציאו את כל הפח זבל.
בדיוק, יהיה מלחמה, יהיה מלחמת האשמות. כנראה שהם יצאו, אחד מהם בטוח ירגיש שהוא לא מתחבר, לא מחובר, כי נתנו יחס לשני. נכון, זה תמיד איזה סיפור כזה שאנחנו מספרים, היא ראתה אותך, היא לא ראתה אותי, תלונה. וכאן יהיה עוד מלחמה ותירוץ מעולה להגיד, שומעים, לא עובד, יאללה, שחרר.
ותמיד יש אחד מבני הזוג שמנסה לגייס את המאמן או המטפל, של תעזור לי לתקן אותו. הוא לא מבין איך החיים, איך זוגיות מתקיימת.
תמיד יש את הילד. הילד מתוך שני בני הזוג שבא להגיד, תראי איך היא מדברת אליי, תראי איך היא רוצים לגייס אותנו, אנחנו מה שנקרא הבורר. ולכן הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מפרידים. כל אחד מבני הזוג מגיע לתהליך נפרד, מבינים את הצרכים שלו, אבל גם את האחריות שלו. כלומר, אם כל אחד מבני הזוג לא ייקח אחריות על מה שקורה בזוגיות, על התקשורת, על ההקשבה, על התפקיד שלו בתוך החוזה הזוגי, התפקיד הלא מודע שהוא לקח על עצמו, לא נוכל לעשות באמת תהליך. וחלק מהעניין זה ליישר ביניהם קו, להביא את שניהם למצב שהם מבינים מה החלק שלהם, לא כאשמה, כאחריות, ומה הם היו רוצים שיהיה, כלומר, מה הצרכים שלהם? זה נשמע שאלה נורא ברורה. אבל אם אני שואל אותך, מה הצרכים שלך בזוגיות? אתה תדע לענות לי?
היום כן.
אוקיי, היום כן. רוב האנשים, רוב בני האדם...
ושלא, אני לא אשמע איזה מומחה בזוגיות, אני שילמתי המון מחירים בחיים הזוגיים שלי, ואני בדרך כלל פורס את חיי ככה, שותח אותם פה בפודקאסט, אבל לקח לי המון זמן להבין, ועד היום אני עוד מגלה עוד דברים שאני צריך, זה אף פעם לא נגמר.
נכון, ורוב האנשים, הם בשלב הראשון, הם בתלונות. הם לא יודעים לתרגם את התלונה לצורך, הם תשאל אותם שאלה פשוטה, מה אתה רוצה ממנה, מה את רוצה ממנו, מה הצרכים שלך, מה היית רוצה שיקרה פה? לא יודעת, הייתי רוצה להרגיש נאבת, מחוזרת.
איך זה נראה, אני מרגישה, מה זה אומר מרגישה? פעם מישהו אמר לי, אני אגיד משהו בוטה קצת, הרבה פעמים אנשים מדברים ב-אני מרגיש, ורגש זה מחשבה סוג זין, למה? כי אני לא יודע מה לעשות עם זה, בן אדם אומר לי, אני מרגיש שאתה לא אוהב אותי, מה אני עושה עם זה?
נכון, זה תלונה.
זה תלונה.
עם תלונות אין לנו מה לעשות. אנחנו צריכים להפוך אותם לבקשות, לצרכים, להוראות הפעלה. שאם אני עומדת מול בן הזוג שלי, אם הוא עומד מול בת הזוג שלו, אני רוצה לעזור להם להבין מה הם צריכים ולתקשר את זה. ואת זה אי אפשר לעשות ביחד. למה אי אפשר לעשות ביחד? כי אתה מגיע למצב של כבר מלחמה אחד עם השנייה. אם עכשיו אנחנו ביחד ננסה להבין מה אנחנו רוצים, כל מה שיהיה לנו בתוך המפגש הזה זה הישרדות. הישרדות מהמקום הזה שאני רוצה להגן על האגו שלי, על מי שאני. אני לא מוכנה להיפגע יותר, הוא גם ככה רומס אותי, רומסת אותי בבית. אני אעשה את זה גם בתוך המפגש, זה פשוט לא יעבוד. אז... בגלל זה אגב, רוב הטיפולים הזוגים נכשלים. רוב הטיפולים הזוגים לא, אין להם הצלחה גדולה. אבל אני יכולה כן להגיד שברגע שעושים את ההפרדה, ואז מאחדים, אחרי שאישרנו את הקו, יש עם מה לעבוד.
אחרי שקצת הופכים את האדמה ומוציאים את כל מה שהיה שם שנים,
נכון.
נותנים לבן אדם להוציא קיטור, כי במקום לבוא ולהגיד, עכשיו את אומרת לי, אנשים לא יודעים מה הם צריכים, במקום להגיד לבן אדם, אני צריך שתקשיבי לי, אז את לא מקשיבה לי!
נכון, וגם מה זה להקשיב? אוקיי, כאילו מבחינתו, אז הוא בוהה בי, הוא מקשיב לי, אבל זה לא באמת מה שאני צריכה, אני רוצה הקשבה פעילה, נכון? אני רוצה שהוא... גם ידבר תוך כדי, וישאל אותי שאלות, ויתעניין, ויראה שאיכפת לו. זאת אומרת, זה אחלה שהוא אומר לי, אני מקשיב לה, אני מקשיב. זאת אומרת, אבל היא אומרת, הוא בוהה בי, הוא לא מקשיב לי. זאת אומרת, גם בתוך המקום הזה של, כבר אמרתי את הצורך, אני צריכה שתקשיב. מה זה אומר? איך זה נראה? מה את רוצה שם? ואחד הדברים הכי חשובים, והדברים שאנחנו מגלים תוך כדי, זה האם לצד השני, יש את היכולת, לספק לי את הצרכים שלי. זה לא בטוח. כלומר, רוב האנשים, יותר נכון הנשים, מתחתנות מתוך מקום שהן חושבות שהן יצליחו לשנות את מי שמולן. רוב הגברים, אגב, היו רוצים שמי שמולן לא תשתנה. אבל מה שנקרא, כמו שאיינשטיין אומר, שניהם מתאכזבים באופן קבוע. כלומר, היא לא מצליחה לשנות אותו, כי אי אפשר לשנות אדם אחר, והוא מגלה שהיא משתנה עם הזמן, עם הלידה של הילדים, עם העברים, החיים, הורמונים, כלומר, עוברים שינויים?
זה חד משמעית עוברים שינויים, כי היום אנחנו בתקופה של שינויים מאוד מהירים, וזה רק ילך ויחמיר, כל השינויים האלה, זה לא יהיה יותר איטי.
אנחנו בשינוי של תדר.
כל הזמן אנחנו משנים ומשתנים, אני אומר, אם אנחנו רוצים שאותו בן אדם לא ישתנה לי, ושזה יכול להיות הפרספקטיבה שאני התקדמתי, אז כאילו אני עסוק בלעכב את הבן זוג שלי, ואנחנו במלחמת העיכובים. ואם אנחנו עכשיו...
לא רק מלחמת עיכובים, אני רוצה שהיא לא תשתנה, אבל היא רוצה שהוא ישתנה. אז זה מלחמה כפולה.
זה כוחות מנוגדים.
בדיוק. זה, אני לא רוצה את מה שאתה מביא, והוא אומר, אני רוצה את מה שהבאת פעם.
עכשיו גם החברה מעודדת היום שינוי במקצוע, הרבה אנשים עושים בגיל 30, 40, 50, פתאום שינוי במקצוע, אם התחתנתי עם מנהלת באייטק, או התחתנתי עם רואת חשבון, ועוד שנה, שנתיים, היא הולכת להכשרת מאמנים, והופכת להיות מאמנת.
נכון, זה מה שקרה לי.
אז זה לא אותו בן אדם.
נכון, בא להתחתן עם כלכלנית בשוק ההון, מנהלת שיווק, אני התחתנתי עם דוקטור להנדסה, הוא היום שמיים מקרקעין, ואני רוחניקית מבחינתו, שאתה יודע, כל התדרים, עניינים, בלגנים, זוגיות, וגם זה לא התחיל בזוגיות, זה הגיע לזוגיות אחרי המשבר הזוגי, בגלל השינוי אגב.
עכשיו, תתקני אותי אם אני טועה, שרוב המערכות מערכות הזוגיות לא שורדות את השינויים האלה.
לא, זה לא רוב.
או שזה סתם איזה רעיון שלי.
בוא נעשה שנייה, אם ניקח שנייה כמה נתונים סטטיסטיים, אוקיי? אז מבחינה סטטיסטית, 28% מהזוגות בפרק א' מתגרשים בכל החברה. כלומר, כולל החברה של כלומר, החברה הדתית.
באחד לשלוש.
נכון. אבל בחברה החילונית, אגב, זה 50%. אחד לשניים בפרק א', 70% בפרק ב'. אוקיי? זאת אומרת, למה בפרק ב' יותר? פשוט משחזרים את אותה זוגיות, את אותן הטעויות, לא עברנו תהליך משמעותי עם עצמנו, לא עשינו שינוי, הבאנו בעצם את אותו בן זוג, פשוט עם סבלנות נמוכה יותר, למה שקורה, ונפרדים מהר.
יותר נפיץ.
בדיוק. אז בעצם מה שקורה, בגדול, אחד לשלוש, בין אחד לשניים, אחד לשלושה זוגות, לא מחזיקים מעמד. אוקיי? מתי זה קורה? יש, אנחנו רואים שלושה פיקים. האחד, אחרי לידת הילד הראשון, 64% מהזוגות נכנסים למשבר זוגי אחרי לידת הילד הראשון. לא כולם נפרדים, הרוב כן שורדים, אבל כבר הזוגיות מתחילה להיסדק. הפיק השני והגדול ביותר של גירושים הוא בגיל 41 של נשים, 44 של גברים, שזה בעצם גם גיל הבינה, הגיל שהזהות שלי כבר כולה מסתדרת, החלק הרגשי שלי הסתדר, אני מבינה מי אני, מה אני, מה אני רוצה. נכון, וגם מה שהתאים לי בגיל 20-30, לא מתאים לי בהכרח בגיל 40, כמו במקצוע אגב, ואנחנו רואים שזה פיק גדול של הגירושים, והפיק השלישי קורה דווקא כשהקן מתרוקן, כי פתאום הילדים עזבו את הבית.
וצריך להתחיל לדבר.
בדיוק, מי אתה?
להכיר מחדש, מי זה הבן אדם שמסתובב לי עם העיתון בבית?
בדיוק, ואני מסתכלת ואני אומרת, לא, מרגישה זרות, לא רוצה להיות פה. ומי שלא טיפח לאורך השנים את הזוגיות שלו, לא ישרוד את השלב הזה.
נכון, כמו שחבר טוב אומר, אם אתה לא משקה את הגינה, אל תקום בבוקר יום אחד, ותהיה מוכזב שהיא יבשה.
נכון.
ואם היא לא יבשה, כנראה שמישהו אחר משקיע אותה.
לגמרי, או ששכן, בדיוק, לקחת הגינה, לקח בעלות על הגינה. נכון, אז זה העניין. לא כל משבר גם מביא לפרדות, ואגב, הרבה חושבים שבגידות, זה הסיפור שבגללם בעיקר נפרדים, וזה לא נכון. הסיבה העיקרית שבגלל הנפרדים, אתה יודע מה היא?
הוא לא מבין אותי.
כסף.
כסף.
כן. כסף הוא הגורם מספר אחד לגירושים. זאת אומרת, סכסוכים על כסף, תפיסות שונות לכסף. זאת אומרת, אם למשל בתפיסה שלי יש לנו כסף, אנחנו בוא נחיה את הרגע. ובתפיסה שלך חוסכים לעתיד. זה לא מתכתב, זה יש כל הזמן ויכוחים, ויש את המקום של אלימות פיננסית, ויש את המקום שמנסים לשלוט אחד בשנייה בכסף, ולמה הוצאת ומה זה, ויש אישורים בכסף, זאת אומרת, כסף זה סיפור, והוא מה שמביא לעיקר הגירושים, ולא בגידות, על בגידות מתגברים, על עניינים פיננסיים,
סבתא שלי לא. הייתה אומרת, אני יכול עכשיו להגיד, הייתה אומרת כי היא נפטרה, הייתה אומרת שהכסף הולך, אהבה בורחת מהחלון.
זה המשפט הקבוע שלי.
המשפט של סבתא שלי, והיא אומרת, היא לא משנה כמה, בסוף, זה דברים. ועובדה שזה, את אומרת אותו דבר, אני שמעתי את זה בגיל מאוד צעיר, את המשפט הזה, וכשאנחנו מדברים פתאום, עלה לי הזיכרון הזה, ואת אומרת שהמשפט הזה עדיין תופס.
נכון, בעיקר עכשיו הוא תופס, למה? כי נשים הן כבר לא תלויות בגברים, וגברים יודעות איך הן רוצות לחיות, ולא מתאים להן תפיסות שונות בהקשר של כסף, וגם לגברים לא. ואגב, הסיבה העיקרית הנוספת, זה, או בוא נגיד מתי באמת מתגרשים, זה כשאנחנו מבינים שכבר לא נצליח לשנות את מי שאיתנו. זאת אומרת, רוב מי שמגיש בקשות לגירושים, רוב אלה שרוצות לעשות הצעד, זה נשים, לא גברים. זאת אומרת, גברים הרבה פעמים מדברים על זה, אבל הם לא עושים את הצעד. נשים הם אלה שעושות את הצעד. וביום שאני מבינה שמה שיש זה מה שיש, הוא כבר לא ישתנה, הוא כבר לא יהיה מה שאני רוצה, שם הרבה פעמים נופלת ההחלטה של לעשות את הצעד.
אז אם אני רואה, נגיד, זוג, רואה זוג שהם עדיין ביחד, עדיין ביחד, זה לא שטוב להם, יכול להיות שהם לא סובלים מספיק.
רוב הזוגות חיים בזוגיות של שותפות, זוגיות מקבילית, כלומר, זוגיות של שני אנשים שחיים באותו בית.
ומתחזקים
משהו. בדיוק, ונשארים בגלל איזשהו אינטרס. זה יכול להיות כסף, כי מה, עכשיו נחזיק שני בתים, יכול להיות ילדים. זה יכול להיות כי יש לנו נכסים משותפים, ולחלק אותם זה לא הגיוני. וגם הרבה מאוד נשארים בגלל פחדים. כלומר, גם אנשים שלפני שיש להם ילדים, ולפני שמתחתנים, הפחד מלחזור לשוק הרווקים רווקות, גרושים גרושות, זה מבחינתם פחד כזה, שעדיף שנשאר עם מה שיש, זה מה שנקרא כבר מוכר הסיפור הזה, גם אם אני סובלת, אבל כנראה שאני לא סובלת מספיק. כי באמת אנשים עושים שינוי, כשרמות הסבל הן בלתי נסבלות, אז אני עוד יכולה לסבול, אבל רוב הזוגות הן זוגיות של, אני קוראת לזה מקבילית, כמו שני קווים מקבילים, לא נפגשים לעולם, אין אינטימיות רגשית ביניהם, עם מינית שלא לדבר, פשוט חיים ביחד, שותפים לדירה.
אז אני מנסה לגזור את מה שנקרא את המסקנות ממה שאת אומרת לרווקים או לגרושים שמאזינים לפודקאסט, ואני אומר, אם אתם כבר נכנסים לזוגיות, הדבר הראשון, תקני אותי אם אני לא מבין נכון, הדבר הראשון שאתם צריכים לברר עם עצמכם, לפני שיש לכם זוגיות, זה מה אתם צריכים בזוגיות.
אז אתה נכון? צודק.
מה אתם צריכים, מה אתם רוצים בכלל מהזוגיות שלכם?
תהיה, קודם כל חשוב שיהיה הכרה עם עצמי בכלל, לא רק בצרכים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים לא טוב להם עם עצמם, אין להם תחושת שייכות באופן כללי, הם לא אוהבים את עצמם, הם בתחייה עצמית, והם מצפים שהזוגיות תסגור להם את הפינות.
איך נראה תחייה עצמית?
הם הלקאה עצמית, צינה עצמית, מילים לא יפות לעצמי, מקום שאני לא יכולה לסבול את הגוף שלי, אני מדברת לעצמי לא יפה, זאת אומרת, אני ממש דוחה אותי, אני לא מקבלת את מה שיש, לא אוהבת את מה שיש, לא עושה למען עצמי שום דבר, זה יכול להיות אפילו בתזונה, אני יכולה לחטוף אוכל כי אני לא מספיק חשובה לעצמי, זה יכול להיות שאני אהיה לא מטופחת ויהיה מוזנחת, זה יכול להיות שחיצונית אני אהיה מאוד מטופחת, אבל בפנים אני אסנה את עצמי, אני אהיה בארס עצמי, זאת אומרת, אני ממש בתחייה עצמית, כמו שדוחים אותי, לא רוצים אותי, אני לא רוצה אותי. ואז הדבר הזה, עזוב את זה שזה לא ממגנט וכולי, אבל בסוף, 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 זוגיות לא תרפא את הפצעים האלה. אז לפני, כלומר, צרכים זה חלק מהדבר הזה שנקרא, תכירי אותך, תכיר אותך. תבין מי אתה, מה הזהות שלך, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, תאהב את החבילה הזו. בזוגיות מעשית אנחנו בעצם אומרים שאדם, אישה וגבר יכולים להיות באחת מחמש תודעות. תודעת. אמא, מנהלת, מטפלת, ילדה או אישה. מה זה אומר? שכל תודעה שאני נמצאת, אם אני בתודעת אמא, אז מי שיהיה איתי הוא יהיה ילד. ואז מערכת יחסים של אמא ילד לא תעבוד. אם אני מטפלת במהות שלי ואני רק מקשיבה לצרות שלו ואין סינרגיה ואני לא מספרת על עצמי וכו', אז כל הזמן הזויים יגיעו אליי ומטופלים, ואני עובדת סוציאלית בתוך הזוגיות שלי. וכנל מנהלת.
שעובדת סוציאלית זה לא דבר, לכשעצמו.
זה אחלה, פשוט לא בזוגיות שלך, כי את תמשיכי להישאר ריקה. מה העניין? כל המקומות האלה של אמא, מטפלת, מנהלת, אני רק בנתינה, אני רק בעשייה.
והשתיים הנוספים?
הילדה זה שאני צריכה את האישור ממנו, זה שאני באיזושהי תלות, אני לא לוקחת אחריות על שום דבר. אני רוצה שהוא יבוא איתי, ייקח אותי, יעשה לי, אני לא יודעת לריב, אני משתבללת, אני לא מדברת, ורק כשאני בתודעת אישה, אני באמת בתפיסה עצמית גבוהה, אני מכירה את עצמי, אני יודעת מי אני, מה אני, מה הצרכים שלי, ואז אני יכולה למגנט לתוך החיים שלי גבר, וזה אגב, העבודה שאנחנו
זה,
עושים...
זה את מספרת מנקודת מבט של, של אישה. אותו דבר,
אותו דבר גבר.
גבר.
אבא, מטפל, מנהל, ילד, או גבר, והרעיון הוא שכשאנחנו עושים תהליכים של מציאת זוגיות, אנחנו עובדים על המקום הזה, זאת אומרת שאישה תהיה אישה וגבר יהיה גבר, ואז היא ממגנטת, הם ממגנטים לחיים שלהם כבר זוגיות בריאה, זוגיות טובה, הם יודעים לתקשר את הצרכים שלהם, הם יודעים לדבר אותם, הם בתפיסה עצמית גבוהה. תחשוב שבסוף הזוגיות שלי תלויה בזה, אם התפיסה העצמית שלי גבוהה, הזוגיות שלי תהיה אחרת, אני אוכל להתעמת, אני אוכל לריב פשוט בצורה נכונה, זה מאוד חשוב לריב בזוגיות. אני אוכל להביע את הצרכים שלי.
אני עושה סטופ כדור הארץ.
כן, כן.
איך רבים נכון בזוגיות?
אוקיי. אז קודם כל נגיד מה לא, מה לא נכון. אז לא נכון, וכאן אני מצטטת את דוקטור ג'ון גוטמן, שקורא לזה ארבעת הפרשים. לא נכון שיהיה לעג, זלזול, בוז, ביקורת והעתמות. זאת אומרת, זה חמישה דברים שאחד נכנס בתוך השני. העתמות זה בעצם שפתאום אני מורידה מסך, לא רואה אותך. ביקורת שאני מתחילה כל קשר בין כל תקשורת, כל ריב, כל קונפליקט, כל ויכוח בביקורת. מגלגלת עיניים, לועגת. מזלזלת במה שאתה אומר, כל הדברים האלה נקראות, נקרא פתיחות נוקשות, והם בעצם...
אין סיכוי לריב אחר כך, אין סיכוי למלחמה.
לגמרי, וגם הוא אומר שזה מוביל למעל 90% פרידה, זאת אומרת מי שרב בצורה הזאת כנראה ייפרד. עכשיו, אין בעיה להרים את הכל, זאת אומרת צעקה, זה לא אומר שאתה לא רב נכון, תדירות הריבים, אין שום בעיה, תחויים לריב כל יום, העניין הוא שאם שמרתי על זה, תוך הכללים של שיח מכבד, שאני עדיין מתייחסת אליך כאל בן אדם שאני אוהבת, אני לא יורקת שנאה תוך כדי הריב, אני לא מזלזלת, אני מדברת אליך בצורה שהיא נאותה, כמו אל בן אדם, כמו שאני רבה עם חברה או עם הבוס, אני לא משתבללת, אני לא עושה טיפולי שתיקה, אני לא נסגרת בתוך עצמי, אלא...
חרמות.
בדיוק, אלא מתקשרת, אומרת מה קרה לי, כשאני מדברת בגוף ראשון, נפגעתי, תחזפתי, קשה לי, מדברת עליי, לא עליך, לא, אתה עושה לי את זה, ואתה פוגע בי, זה ביקורת, זה האשמה, זה חינוך, זה לא עובד. אז כשאני רבה בצורה נכונה, זאת אומרת, בלי המה לא, ועם המה כן, בגוף ראשון, בצורה מכבדת, במקום שאני מתקשרת את מה שאני מרגישה, ובנוסף, מתפייסת, זאת אומרת, אגב, אין בעיה להגיד, שומע, אני לא במצב, אני צריכה את השעה לעצמי, זה עדיין לתקשר את זה. זאת אומרת, אני עכשיו יודעת שאם אני אריב עכשיו, זה יצא רע. אז בוא ניקח רגע שעה, והצד השני צריך לכבד את זה, לא עכשיו, אתה יודע, יש את אלה שעכשיו, לא משנה מה, לא יכולים לדחות.
עכשיו צריך להתפייס, או עכשיו צריך, אני חייבת להגיד לך מה שאני, אני חייב להגיד לך ש...
אין מה לעשות, חלק מזוגיות, זה לכבד את הספייס שהשני צריך, ואז בתוך המקום הזה, בא הפיוס. כלומר, גם אגב, יש אנשים שאומרים, אנחנו לא רבים ליד הילדים, איזה טעות, איזה טעות. כי אז אנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו כישורים של הריב. לריב זה חשוב, להתאמץ זה חשוב.
הייתה פה מיכל דליות שסיפרה שבית במרכאות פולני, גם אומרים את האסור לריב ליד הילדים, ואז הילדים מתבגרים. וברגע שהדילמות מגיעות, הם לא יודעים איך,
נכון.
איך לתפעל ריב.
נכון, כי אנחנו אז... סופגים הכל מהבית. אז אנחנו צריכים ללמד אותם, אנחנו צריכים לריב נכון לידם, לא ללמד אותם שומעים רבים ככה, אלא לדגמן להם ריב בצורה שהיא מכבדת.
אהבתי לדגמן ריב.
כן. ולדגמן פיוס. אוקיי? זאת אומרת, שרואים שאימא או אבא, לא תמיד רק אימא ולא תמיד רק אבא, באים ומבקשים, מתנצלים. אגב, התנצלות זה אחד הדברים הכי טריקים. כי הרבה אנשים פשוט מחוזרים לדבר רגיל, ואז לא היה פה התנתלות אפקטיבית, לא דיברנו על זה בכלל.
ונשאר צלקת.
בדיוק, שיצרה איזשהו פצע נפשי שהולך ומזדהם, ויש את המקום הזה של לתת תוקף לרגש של מישהו אחר, להגיד, אני מבין שפגעתי, אני מבין שנפגעת. המקום הזה של נתינת התוקף, הוא מרגיע משהו בצד השני, הוא מוריד את האגו, הוא בעצם מאפשר לי עכשיו לשים את הנשק שלי בצד, ולהתחיל להגיד, אוקיי, אני סולחת.
אנשים באמת צריכים לשמוע את המילה, אני מצטער, או סליחה, זה מפריש איזה חומר בראש, אני לא רוצה לנקוב בחומר הזה, שאני לא אתאה, אבל זה בסדר.
לא, זה מפריש דופמין.
כן, זה מפריש דופמין. אנחנו לפעמים צריכים את האישור הזה ש...
אנחנו צריכים את זה תמיד, זה לא לפעמים, אנחנו יצורים בתלות. זאת אומרת, זה לא דבר רע להגיד את זה. ככל שנהיה יותר בתלות, אנחנו נוכל להגיע לאינטימיות יותר גבוהה. עכשיו, מה זה תלות? תלות לא אומרת, אני לא יכולה לבד, אני יכולה הכל לבד, ואני לא רוצה לבד. הלב שלי שמתי אותו אצלך, עכשיו אני בתלות שאתה תשמור עליו, ובגלל שאני מסכימה להיות בתלות הזאת, אז אני מתמסרת, אני לא בורחת כל פעם שאנחנו רבים, וזה העניין, זה המקום היפה, ואם אני שומרת על הלב שלי, ושומרת סודות, ושומרת פחדים, ולא מתמסרת, ולא מספרת, ולא, ואומרת, אני לא רוצה להיות תלויה בו בשום צורה, אז אנחנו כמו שני עצמאים, בתוך הקשר, לא עובד.
אבל בינינו, איזה קשה זה לבקש סליחה?
למה?
כי זה להודות בטעות שעשיתי, אני טעיתי, אני פגעתי, זה חוויה מאוד קשה, זה רוב האנשים, קשה להם לבוא ולהגיד, טעיתי.
אבל למה זה קשה? בואו ננתח את זה רגע.
זה קשה.
זה מוריד מהכבוד.
זה מוריד מהכבוד, זה מוריד על מה נלחמתי עכשיו, על מה באתי ועשיתי כל כך הרבה, בניתי את המגדל. זה לבוא ולרדת ממגדל מאוד גבוה, ושאנחנו מגיעים לגובה מסוים, יש לנו פחד גבוהים.
נכון, קשה.
אז איך עושים את זה?
קודם כל, זה העבודה הזוגית. לשים את האגו בצד, להבין שאנחנו לא שלושה, אנחנו שניים, אני ואתה, ולא אני אתה והאגו. ולהיות מסוגלים להתעלות מעל הילד שמנהל אותי מבפנים, ואומר לי, אל תתנצלי, אל תשפיל את עצמך, אל תיראי ככה, ולהבין שזה מה שהצד השני עכשיו צריך ממני, ואני רוצה לבוא ולהתרכך, ובסוף אני מול האדם שאני הכי אוהבת בעולם, ואם הוא לא, אני אעשה משחקי כבוד וצדק, אז אני בסוף זאת שישלם את המחיר, אני אשאר בבדידות, אני אשאר לבד, כי דרך המקום הזה של הריכוך, אני סודקת משהו בתוכי, בתדמית שלי, ומאפשרת לו לראות לתוכי, ואז נוצרת אינטימיות. וכן, דרך המקום הזה, שאני צריכה לאסוף את עצמי, ולהתגבר על הכבוד ועל האגו, ועל מה חושבים עליי, ואיך אני נראית, ולהסכים לעשות את זה.
יש לי חבר שאני משתף אותו, בנקודות האלה שאני, נגיד, באיזה ויכוח או ריב בזוגיות, איזה, במקומות הקשים לי, מרים אליו טלפון, ואז הוא תמיד מזכיר לי, והוא אומר לי, את המשפט הבא, תזכור, כשהבית ריק, זה לא משנה אם אתה צודק, זה משיר נכון. של רמי קליינשטיין. אז הוא אומר לי, זה...
בדיוק.
תמיד תזכור.
להיות חכמים ולא
זה
צודקים.
זה לא משנה אם אתה צודק. כשאתה לבד, אתה יכול... נכון. אתה רוצה שיהיה לך בית מסודר, תמיד תגור לבד. אתה רוצה שיהיה לך עניין בחיים? תהיה ביחד.
לגמרי.
תזכור תמיד שיש לזה גם...
זה התלות.
כן,
זה
יש לזה גם מחירים.
נכון. אתה יודע, יש חוק של זוגיות מעשית, שאנחנו קוראים לו 95-5.
ספרי לנו.
שבעצם החיים... ברובם הם אבל אבלים. 95% מהחיים שלנו זה אבל אבלים, זה שטויות. גם הריבים שלנו, אנחנו בעצם, תחשוב, דקה אחרי, יום אחרי, לא זוכרים על מה רבנו, לא זוכרים במה התעסקנו. 95% מהחיים אבל אבלים. והשביל לאוקטובר עוד יותר הראה לנו את זה, נכון? שפתאום קרה מה שקרה, אתה תופס את עצמך ואתה אומר, אמא, באיזה שטויות התעסקתי בחיים שלי עד רגע זה. 5% זה יהרג ובל יעבור. אם כל זוג, כל אדם מבין מה 5% שלו, ורק על זה רב, זהו, הזוגיות שלו נוסעת בכיף, בשקט ובאהבה, וחלק ממה שאנחנו עושים בתהליכים זוגיים, זה לעזור לכל אדם ולכל זוג, כלומר, כל אדם שיבין מה 5% שלו, וכל זוג שיבין מה 5% שלהם, ואז בעצם אתה נותן כלי לזוג ולאדם להתנהל באופן מקדם, קורה משהו, שואל את עצמו, זה ב-95 שלי או ב-5% שלי?
מה בדרך כלל ה-5% האלה אומרים?
אז תראה, קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי אם יש ילדים או לא, אוקיי? כי למשל, אם יש ילדים, אז כמעט תמיד יהיה ב-5%, אל תבטל אותי מול הילדים, אוקיי? זה אחד הדברים שלאנשים מאוד מאוד חשובים, מאוד חשוב. והדברים הנוספים זה בעצם אני רוצה שכשאני מדברת תהיה קשוב אליי, יש הרבה דברים שאנחנו מבינים ב-95% שפתאום הנעליים בסלון זה שטויות. שפתאום זה שהוא זרק את החולצה שלו בחדר על הרצפה, זה שטויות. לא על זה אני, מה שנקרא, אשבור את הכלים. אבל על המקום הזה שאני רוצה שהוא יהיה אכפתי אליי. זאת אומרת, שהוא ישאל אותי בבקרים ובערבים השלומי, שהוא יתעניין בי, זה 5%, זה ב5% שלי, כי אכפתיות זה דבר מאוד מאוד חשוב. חיזור, איך חיזור נראה? זה מאוד חשוב. אצל גברים אנחנו בדרך כלל נראה שמבקשים חום. זאת אומרת, גברים הרבה מאוד פעמים הם מרגישים את הריחוק, הם מרגישים חוסר חום, הם מרגישים את המקום הזה של היא עוברת לידי והיא קרירה, זה 5%, אני רוצה להרגיש ממנה חום. עכשיו תחשוב מה 5% שלך, מה הדברים שאתה אומר לשני, שאין שני, את שומעת, זה הכי חשוב לי שיתקיים בזוגיות שלי.
נכון.
זה יכול להיות שכשאתה בא לחבק אותה, שלא תעדוף אותך. הרבה אנשים, נשים גברים, הודפים, זה מייצר דחייה, נורא קשה. יכולות עם המקום הזה של התחייה.
אנשים לא יודעים להתמודד עם תחייה, רוב האנשים, הרוב המוחלט לא יודעים להתמודד עם תחייה.
זה אחד הדברים, קודם כל זה פצע נפשי מאוד מאוד קשה, תחייה הכי קשה בעולם. אתה יודע למה בעצם זה הכי קשה בעולם? זה בעצם יושב על עבר אבולוציוני. מה הכוונה? בעבר, אם דחו אותי מהשבט, אז אני לא יכולה, לא יהיה לי איפה לשתות, לא יהיה לי איפה להזדווג, לא יהיה לי איפה לאכול, אני מתה.
נכון.
דחייה שווה מוות.
זה מפעיל את האמיגדלה.
בול. וזור המוח הזוחלי שלנו, איפה שהאמיגדלה יושבת, בכל פעם שאני חוטפת דחייה, בתוך הזוגיות, מחוץ לזוגיות, לא משנה במה, יש איזה איתות כזה שאומר, שומעת, את הולכת למות, תיזהרי, ואז ישר אני נסגרת ומתרחקת ומתנהגת בצורות שהן לא מקדמות אותי, כי רק לא לחטוף דחייה. וזה פצע שקשה לנו להתמודד, אבל מה?
ואז אני יוצא למתקפה, בגלל נכון. שקיבלתי דחייה, ואז זה מין נגל...
או להיסגרות.
או להיסגרות.
אני משתבללת, נסגרת.
שזה גם סוג של התקפה.
לגמרי, פשוט רועמת, שתיקה רועמת, זה דבר הכי כואב בעולם, זה נטישה, זה דחייה עם נטישה. וזה מאוד 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 קשוח לאנשים. ואגב, אדם שחווה דחיות, חשוב להגיד את זה פה, לא משנה אם זה מדייטים, או מהזוגיות שלו, או מהעבודה שלו, אדם שחווה דחיות בדומה לטראומה, חייבים לטפל בזה בקרבת האירוע. כשלא מטפלים בזה בקרבת האירוע, מאוד חשוב לאבד את הכאב, את הפחד. אז
זה
נדחס.
הוא הופך להיות גם אלים לדעתי.
לא, זה לא, זה ממש נכון.
אלים כלפי עצמו וכלפי הסובבים אותו?
יש ממש קשר בין תוקפנות לדחייה. מתוך, חוקרים מצאו שמתוך 551 מקרי רצח של נשים, בעלים של נשים, בעלים רצחו את הנשים, יותר ממחצית מהם היו בגלל דחייה, בגלל שהם חשבו שהם הולכות להיפרד מהם או נפרדו. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין דחייה לתוקפנות, לאלימות. זה מוציא מאיתנו את כל העולם ההישרדותי שלנו, אנחנו מאבדים שיקול דעת, מאבדים שליטה, זה יכול להביא אותנו למצבים מאוד קשים, גם אנשים נורמטיביים לחלוטין. זאת אומרת, זה לא חייב להיות אדם מועד למקום הזה, זה יכול להיות אדם נורמטיבי, שלא ידע להתמודד עכשיו עם התחייה הזאת, ופתאום יוצאים ממנו חלקים מאוד אלימים.
זה להתמודד עם שדים ש...
פחד מוות.
ממש פחד מוות, כי אני לא יודע אם אנשים יודעים לשלוט בשדים האלה.
רובם לא.
זה בדיוק ה-fight, flight או freeze, זה הרוב ב-fight.
ולכן אנחנו צריכים לעזור לאנשים לקבל כלים לניהול עצמי, לניהול הכעסים שלהם. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד חשוב. בעיניי כל אדם צריך להיות באימון. אמיתי, כל ביום צריך להיות באימון, אתה לא יודע מתי זה יפגוש אותך, איפה זה יפגוש אותך, איפה הערכה עצמית שלך תיפגע, הרי הערכה עצמית זה לא דבר סטטי, יופי, עבדנו היום על הערכה עצמית, היא נשארת, מחר בבוקר אני קמה נפוחה בבטן, אני יכולה להרגיש הכי בסה עם עצמי.
הערכה עצמית זה סך המחשבות שלי על עצמי.
וכל יום זה משתנה, זה הדבר הכי דינמי בעולם, חטפתי דחייה, בום, צונחת, קיבלתי ציון לא טוב במבחן, צונחת, מישהו שרציתי לא רצה אותי, היא צונחת, כלומר הדבר הזה הוא נתון נזיל. לשינוי תמידי בדיוק, ומתוך המקום הזה אנחנו צריכים כל הזמן לעשות עבודה, כמו בחדר כושר, מה, הגעתי למה שאני רוצה, זהו, אני יכולה לפרוש?
אז קודם כל, תראי, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מלחמה.
נכון.
אני אחשוף, יש לי חבר שאומר, זה התקופה הכי מורכבת לזוגיות. מה הנחת יסוד שלך?
אז אני אגיד שזו התקופה הטובה ביותר להיכרויות, ויש לנו סלוגן במרכז הזוגיות מעשית שנקרא מלחמות מולידות אהבות, וגם אנחנו רואים את זה שהרבה מאוד הצעות נישואים פתאום יש בכל מקום, אנשים, אתה רואה, כל ארוחות שתורמים למילואים ניקים, נשים כותבות הטלפונים שלהם, הכל מאוד מועץ. ולמה זה קורה? בעצם המקום של הסטרס, הרבה מאוד פעמים דווקא אצל גברים, יוצר את המצב שרוצים אהבה, רוצים את החום. אנחנו רואים ממש...
זה לא המקום של לרצות להתרבות והישרדות?
בול, זה תמיד כזה. הכל, העניין שזוגית מתחיל ברביעה, זאת אומרת, ביולוגית אנחנו כן. מתוכנתים...
להתרבות.
בדיוק, בגברים מתוכנתים להרבות כמה שיותר נשים, שהזרע שלהם יהיה בכמה שיותר נשים להשביח את הגנים, אוקיי? זה המטרה. אבל אם נשים יעבדו חכם ונכון, ולא יסכימו לשכב עם הגבר ביום שהוא יוצא לאפטר, וידעו לפעול נכון לפי כל חוקי זוגיות מעשית, שאתם יכולים למצוא את זה באינסטגרם של אדר זוהר, ומהמקום הזה הם בעצם יוכלו להיות במקום שהם מנצלות את המצב לטובתן, ומוצאות זוגיות, ואפילו מקבלות הצעות נישואים.
אז זה גם גברים, זה לדעת לבוא ולנצל את הסיטואציה, אז זה ממש, איך אמר, אני חושב, המינגווי אמר את זה? או לא, צ'רצ'יל, אמר שזה כל משבר הוא הזדמנות.
לגמרי, כל משבר הוא הזדמנות, וגם אנחנו צריכים לזכור שדווקא במשברים כאלה, אנחנו פושטים תדמית ומתחברים למהות, פתאום הכל נראה שטויות, הכל הבל הבלים, כמו שאמרנו, מעניין אותי באיזה מסעדה אכלתי, ומה אני רוצה עכשיו להעלות איזה מנה, מעניין אותי להיות שייכת, שיש לי בן זוג, שאני אהיה בשייכות, שאני אהיה עם משפחה, והמהות מקבלת תדר הלב, אנחנו הולכים לתדר הלב פה.
אז לא סתם עכשיו הסלוגן בתקופה האחרונה זה ביחד ננצח, זה בזוגיות בכלל מתכוונים לזה.
תכלס.
ביחד לנצח.
לגמרי.
אז תקופת מלחמה, כל מי שעכשיו נמצא לא בזוגיות, זה זמן מעולה למצוא חתן או קלה. תני לי, נראה לזה את שלושת הטיפים הכי פופולריים, על מנת שאני אוכל למצוא זוגיות, איך אמרת, לפי הצרכים שלי, נכון? כי אמרת שאנחנו צריכים למצוא מה הצורך שלי בזוגיות, אז איך אני יכול למצוא?
אז קודם כל, היכרות עם עצמי, היכרות טובה של מי אני ומה אני, ומה הצרכים שלי, ומה הגבולות שלי, ולהעז לשים את הגבולות שלי, ולא לפחד במקום הזה. הדבר השני, לא להתמסר מהר, וגם לא להיות מאוד מאוד נוקשה או נוקשה, כלומר, התמסרות מהירה של התלהבות, יואו, זה דייט מטורף, בוא נעשה את הדייט הבא מחר, ומלא כזה של פרפרים בבטן וכולי, זה כנראה ייגמר מהר בדיוק כמו שזה התחיל מהר, ולכן לבנות זוגיות נכון, צעד אחר צעד, להתמסר לאט לאט, להתקלף לאט לאט, לא לעשות את המשחקים של, הוא התקשר, אז אני אענה לו עוד שעתיים, אלה משחקים גרועים.
אני רואה היום, בעולם הוואטסאפ והאינסטגרם, וזה ממש... פוגש עוד אנשים, אל תעני לו עכשיו, כי כמה דקות, כל מיני הנדסת הודעות, וזה מוציא את רוב האותנטיות.
עזוב את האותנטיות, זה מייצר חוזה זוגי כל כך בעייתי, שבעצם אנחנו מייצרים חוזה זוגי כזה של הזמינות
הזאת. אבל תמיד יש את החברה המומחית, מתי לענות, איך לענות.
והיא בדרך כלל רווקה אגב, אוקיי?
נכון.
כאילו, אז כנראה היא לא כזאת מומחית, ובאו למומחים באמת, המשחקים של תעני לו עוד שעתיים, עוד שלוש, טעות, זה לא המשחקים. המשחקים הנכונים הם לא להיות במצב שאני תמיד זמינה, מבטלת את כל הדברים שלי לטובתו, ישר חושף את עצמי. כמובן, סקס לא בדייטים הראשונים, לא לפני דייט שישי, שביעי, לא להיכנס למיטה, לא לעשות את זה. והדבר השלישי, תני לו לשלם. גבר צריך לשלם בדייטים הראשונים, אני אומרת את זה פה, אבל עם ולעדה, עומדת מאחורי זה, זה חלק מתהליך החיזור, הוא לא יכול ללכת לצוד לך ממותה ולהביא לך אותה, הוא צריך לשלם כדי שאזור המגדלה שלך יירגע, וידע שיש פה מישהו,
לך ביטחון.
בדיוק, שיכול לתת לך ביטחון, לך ולצאצאים שלך, זה לא בשליטה שלך, גם אם את מפרנסת פי אלף ממנו, יכולה לקנות את כל המסעדה. תשבי בסבבה, תחייכי, אל תעשי את משחק הארנק, תני לו לשלם, ולכם הגברים, שלמו, די עם השטויות האלה.
אז אמרת מקודם...
רגע, אני רק אגיד על זה משהו אחד.
כן.
צאו בדייטים הראשונים לדייטים הם לא כבדים, זאת אומרת, קפה, כוס יין, לא עכשיו מסעדת יוקרה, שבאמת זה יהיה אי נוחות לשניכם. דייט כליל, דייטים ראשונים, מטרתם היכרות. לבדוק אם האיש הזה מתאים לי. לא, לא לסחף עם הפארק, יהיה חורף. לא, זה כבר קמצנות. אנחנו מעדיפים יין בבר.
יין בבר.
כן.
אז אמרת מקודם, וצעקת את זה, סקס לא בדייט הראשון או השני.
גם לא השלישי והרביעי.
גם לא השלישי והרביעי.
נכון.
עכשיו,
יש לזה הסבר ביולוגי.
אנשים מקבלים החלטות על פי הדבר הזה, כאילו הרבה פעמים אני רואה זוגיות שזה סקס טוב שהסתבך.
אז זה זוגיות של תשוקה. זה זוגיות בדרך כלל גם עם אנשים שהם שונים בערכים ובתפיסות. זה לא זוגיות שתמלא אותך ותמלא אותך. בגדול מה שקורה זה שזמן ההיקשרות הוא שונה בין גבר לאישה. אישה יכולה להיקשר כבר בטלפון, כבר בדייט הראשון, כמות אוקסיטוצין שיש אצלה הוא פי אלף יותר מאצלו, ולכן היא כבר יכולה לייצר היקשרות אליו. אצל גברים הם יכולים להתאהב מהר, להידלק מהר, אבל לא נוצרת היקשרות רגשית. זה לוקח בממוצע בין 5 ל-7 דייטים. אם נוצר הכיבוש, שזה המטרה הביולוגית שלהם, נכון להרבות בגלל זה, יש את הדבר שנקרא רמייה. אם יספרו לך איזה סיפור שהם רוצים, כולל אני לא הגבר הזה ואני אביא לך את הבת, בדייט הראשון, רק בשביל שיהיה סקס. אבל אם בעצם אנחנו מצליחים להחזיק את זה, ולייצר מצב שכבר יש היקשרות רגשית, ודייטים שהיו בחוץ ולא בתוך בית,
זה רק יוסיף לסקס.
בדיוק, וגם הוא מחכה והוא כבר מת, וכבר הוא רק, הערך שלך עולה בעיניו, והוא רוצה אותך יותר, וכבר שיש סקס בדייט שבי, יש גם היקשרות רגשית. וכנראה מכאן כבר יהיה גם קשר.
וואו. כל החברים שאני פונה לכם מכאן, וכל מי שאומר
ש... סליחה שאני הורסת לכם.
כן. תמתינו, סבלנות, זה מתכון. קודם, אני חושב שאני יצאתי מפה שסבלנות לא משנה באיזה תחום של הזוגיות, אם זה בסקס, בכל תהליכים, סבלנות זה מרכיב מאוד חשוב.
נכון.
לזוגיות טובה.
לגמרי.
מלא, זה הדגל שאני לוקח מפה היום.
לגמרי, ושהכל הבל הבלים, ותפסיקו לחפש להיות צודקים, תבחרו את המלחמות.
נכון, שאת צודקת, את לא טועה.
ותגידו לאישה שהיא צודקת, אז סתם, תגידו לגבר, זה יותר חשוב. אגב.
נכון.
לא, זה לשיחה אחרת.
תראי, אני יכול לשבת ולדבר איתך פה על הדבר, אני חושב שזה יותר מורכב מהרובוזום והאטום, כי זה כל כך הרבה רובדים ומשקעים ועליות וירידות, וזה דבר שעניין אותנו, ואיך אומר שלמה ארצי, הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם.
לגמרי, זה משפט שלי בוואטסאפ.
אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה באופן אישית, ואחד על החברות שלך, גם בלשכת המאמנים, וגם בכלל בשותפות שלך פה בפודקאסט, ובשיחה הסופר ומעניינת, ואני חושב הכי אנרגטית שהייתה לנו פה בפודקאסט לשכת המאמנים.
איזה כיף.
כן, כי שומעים את האנרגיה, שומעים את הקצב, שומעים את הפינג פונג היפה הזה. איפה אפשר למצוא אותך?
קודם כל באינסטגרם, הדר זוהר אחת, תעקבו, יש שם תוכן באמת משמעותי בזוגיות ומציאת זוגיות. יש את האתר, הדרזוהר.com של המרכז לזוגיות מעשית. ואני אספר שבקרוב נפתח הקורס השישי להכשרת מאמני זוגיות מעשית. אז מי שרוצה להתמחות בזוגיות ומציאת זוגיות, שיבוא אלינו.
וגם באינדקס לשכת המאמנים.
נכון, ובאינדקס לשכת המאמנים.
נכון, שאת גם מאמנת בחירה וגם מדריכה מוסמכת.
נכון.
וזה אחלה דרך למצוא מאמן, דרך האינדקס.
לגמרי.
אז תודה רבה לך.
תודה שהזמנתם אותי.
הדר זוהר.
אנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים זוגיות מעשית, ועד אז עקבו אחריי באינסטגרם, אדר זוהר אחד, ושוטטו קצת באתר שלנו, יש שם הרבה דברים מעניינים, המרכז לזוגיות מעשית, אדר זוהר.com. מחכה לראותכם. ביי.